בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
ערב טוב במיוחד על כולכם מאזינים יקרים מאוד. ישרו חג הפסח, ה' אלפים תפשין סמך ג', ונתחיל בניתוח של מושג זה ישרו חג, המבוסס על פסוק בתהילים קוף י' ח'. כל השם ויער לנו, ישרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. והכוונה אלו דברי הכהנים האומרים ישרו את השור שהוכן לקורבן החג בחבלים עבים אל קרנות המזבח, ששם היו טבעות עשויות לכך. זהו כינוי ליום שלמחרת החגים, פסח, שבועות וסוכות. וכביטוי מושאל מתהילים, והכוונה גם ליום המחרת לאחר אירוע חגיגי. ביום זה נהגו עולי הרגל לצאת לדרכם, לשוב לביתם, אשר מחוץ לירושלים, אבל בבגדי חג ובאווירה של התעלות. ובימינו, כאשר לצערנו בית המקדש כבר לא קיים, ועוד לא הוקם בעזרת השם, אנחנו חוזרים באיסרו חג הפסח בהדרגה לשגרת היום. פרט לחלק מאיתנו, אשר חש ביום זה עדיין באווירה חגיגית, בייחוד אחינו העולים מצפון אפריקה ובמיוחד יהודי מרוקו. הם מקבלים זה את זה ביום חג איסרו חג הפסח בברכה מסורתית, תרבחו ותסעדו. ומתי הם עושים זאת? בחגיגות המימונה. ופירושו של הביטוי, תהיו מאושרים ויהיה לכם סעד ומזל. העם שלנו בנוי כפסיפס של עדות ומנהגים. אך כולנו עם אחד. יהודי מרוקו עלו ארצה והמימונה עלתה איתם. בהתחלה עלו רק הזיכרונות. והיום המיוחד נחוג אז בחיק המשפחה. היו הולכים לסבא כדי לקבל ממנו תמר, ועליו זורים סוכר ומברכים בשנה טובה. כזכור, חודש ניסן הוא החודש הראשון בשנה על פי התורה, משום שסופרים ליציאת מצרים. אבל היום פרצו מנהגי המימונה את מסגרת הבית והמשפחה, והחגיגות נערכות גם ברוב עם. יהודי מרוקו חושבים שמקור המימונה במילה מימון, שפירושה עושר ומזל. בערב המימונה כל המעשים נועדו להביא לשנה של ברכה ושמחה ואף בשפע של פרי. הסבר אחר רואה במימונה שיבוש של המילה אמונה, וכשם שבני ישראל נגאלו בניסן, כן עתידים הם להיגאל בניסן. וכדי להפגין את גודל האמונה, חוגגים את חג האמונה, היא המימונה. עוד הסבר מייחס את חג המימונה לרבי מימון, אביו של הרמב״ם, אשר נפטר לפי המסורת באיסרו חג של פסח. המילה מימונה מכילה בתוכה את המילה מים, ומה לנו זכר ליציאת מצרים כמו הים, ים סוף כמובן, ועל כך מייחדים מקום בסיפורים, בשירה, באגדות, במשלים ובמנהגים. ומכיוון שבפסח נידונים על התבואה, הרי לישת הבצק ללחם במוצאי חג הפסח הופכת לטקס משפחתי חגיגי ומיוחד שמציין את ראשית חגיגות המימונה. המשפחה נאספת לטקס לישת הבצק, הנאפה על ידי האישה המכובדת במשפחה, ותוך כדי כך שרים כולם פיוטים מן התפילה והתורה, ומסיימים בקריאה לשנה הבאה בירושלים. אחר כך אוכלים את הלחם מחדש, בארוחה מיוחדת וטעמו כטעם המן והוא מרוח בדבש. באותה הזדמנות, עם החזרה לחיי היומיום ולבעיות הפרנסה, מברכים גם על הצלחה בתחום זה, שהרי פרנסה משמעה לחם. ושולחן האוכל מקושט בעלים ירוקים ובשיבולים, כסגולה לשנה מבורכת, ודג אוכלים, כסמל לשפע ופוריות, והוא מסמל גם את המים, וכן חלב ודבש, קמח וביצים, אגוזים ושקדים, תמרים, צימוקים ודברי מתיקה, ואסור לאכול מאכלים חריפים. מאכל מיוחד לערב זה הוא המופלטה, שהוא בצק דק, אותו טובלים בחמאה ובדבש. כבר אמרנו שהמימונה נחגגת גם בציבור, בתוך הטבע, בביקורים הדדיים, שכן מנהג הכנסת האורחים הפך לסמל של חג זה. הכל כדי לעודד את הידידות והברכה שבשמחת החיים, כשהטבע באביב לובש חג. תרבחו ותסעדו. ועתה לסיפור אשר יהודי מרוקו נוהגים לספר בחגיגות, תוך הבעת הערצה לסוליקה הקדושה. ליד קברותיהם של שני הצדיקים, רבי יהודה בן עטר ורבי אבנר הצרפתי בעיר פס, נמצא גם קברה של נערה צעירה שנהרגה על קידוש השם, סוליקה הקדושה. מפי רבני מרוקו מקובל שעל שלושת הקברים הסמוכים זה לזה שוכנת השכינה. וכל המתפלל על קברותיהם מובטח לו שיתמלאו כל משאלותיו. ואכן יהודי מרוקו היו נוהגים בהמוניהם להשתתח על קברות הצדיקים הללו. על כל צרה שלא תבוא, היו באים לשפוך שיח על קברה של סוליקה הקדושה. אגדות של אותות ומופתים סופרו מדור לדור מפי יהודי מרוקו על רבים שנושעו באופן פלאי לאחר שהתפללו ליד קברה של הקדושה. מי הייתה הנערה סוליקה? על מה ולמה נערצת דמותה בקרב יהודי מרוקו? בעיר טנג'יר שבמרוקו התגוררה משפחה יהודית בשם חג'וואל. אבי המשפחה היה יהודי כשר וירא שמיים ועוסק במלאכתו באמונה. ביתו הצעירה סוליקה הייתה יפת תואר עד מאוד. כל כבודה בת מלך פנימה, היה אבי הנוהג לומר לה, ככל שתימנעי לצאת מהבית אל הרחוב, כך ייטב לכולנו. ואכן סוליקה היפה, הצנועה והחסודה קיבלה את דברי אביה באהבה ונמנעה ככל האפשר מלצאת אל הרחוב. בין יהודי טנג'יר התפרסמה הנערה סוליקה בטוב ליבה וביפי מידותיה שהפילו אף על יופיה הנדיר. בנוסף לחוכמתה ופיקחותה נודעה גם כבעלת יראת שמיים נדירה. בקיצור, כלילת השלמות. לא ייפלא אפוא שכל משפחה יהודית בעיר טנג'יר התברכה בליבה בבת מופלאה כסוליקה ורצו בה כחלה לבניהם. באחד הימים התרגשה ובה הצרה גדולה על משפחת חג'וואל. אחד מבני השכנים המוסלמים מעשירי טנג'יר ראה במקרה את הנערה סוליקה וגמר אומר בנפשו שרק הנערה הזו יישא לאישה. אך כיצד יוכל מוסלמי להתחתן עם נערה יהודיה? הרי חוקי המוסלמים אוסרים זאת. בא איפה אביו של הנער אל משפחת חג'וואל והודיע שאם ביתם סוליקה לא תתאסלם כדי שתוכל להינשא לבנו, רב אמר יהיה גורלם. פחדו והלה תקפו את בני המשפחה. עולמם חשך באדם. הם ידעו שאיומיו של המוסלמי העשיר אינם איומי סרק, ומאומה לא ימנע מידו לבצע את זממו. עד מהרה החביאו את סוליקה בביתם של ידידים, ומיום ליום גבר פחדם מהצרה העומדת להתרגש עליהם. ואכן, לא עבר זמן רב, וחיילי המושל הגיעו לבית חג'וואל, ובידם פקודת מאסר נגד ביתם סוליקה. סוליקה ברחה מהבית, אמר האב לחיילים, אינני יודע איך אני נמצאת. החיילים הפכו את כל הבית בחפשם אחר הנערה, ומשלום מצאוה, אסרו את האם כבת ערובה. כשהגיע דבר המאסר של אמא לאוזניה של סוליקה, לא נתן לה הדבר מנוח. היא ידעה על תנאי המאסר הנוראים של היהודים שנאסרו בפקודת המושל, ולא יכלה לתת מרגוע לנפשה. סוליקה גמרה אומר בנפשה להסגיר את עצמה לידו של המושל, ובלבד שאימה תשתחרר ממאסרה. האם אומנם שוחררה, והנערה סוליקה הובאה למשפט בפני השופטים המוסלמים. העלילה שהעליל עליה המוסלמי העשיר הייתה שסוליקה קיבלה על עצמה את הדת המוסלמית, התאסלמה כדת וכדין, ולאחר מעשה חזרה בה ושבה אל יהדותה. מעשה זה נחשב בעיני המוסלמים לחטא גדול. וברירה ניתנה בידה, לשוב לדת האסלאם או לצאת להורג. בגאווה ובעוז נהורים השיבה סוליקה לשופטים. מעולם לא התאסלמתי, יהודיה הייתי ויהודיה אשאר לעולם. מוכנה אני למות על קידוש השם ובלבד לא לפנות עורף לאמונת אבותיי. דבריה התקיפים של הנערה הצעירה הדהימו את השופטים. הם לא שיערו בנפשם שהנערה הצעירה תעדיף להרג ובלבד שלא לבגוד באמונתה. מי שהמשיכה סוליקה להתעקש שלא לעבור לדת האסלאם, חרצו השופטים את גזר דינה למוות. והיא עברה לעיר פס, מקום מושבו של המלך. שם היו מוצאים להורג את הנידונים. אחד מבני המלך שראה את הנערה הבטיח לה עושר וכבוד, אם תסכים להתאסלם ולהינשא לו. כבוד מלכים ייפול בחלקך. התיר עליה בן המלך בחלקת לשונו. לא אמנע ממך כל אשר תחפצי. את תהפכי למלכת מרוקו. אין הכסף והזהב, הכבוד והשלטון מושכים את ליבי, השיבה סוליקה לבן המלך. הם לא יכולים להשתוות בערכם לאמונה באלוקי האמת ובתורתו הקדושה. כשראה בן המלך את דבריו נופלים על אוזניים אטומות, קרא אליו את רבה, הרב של העיר פס, וציווהו לדבר הלב הנערה שתמיר את דתה לדת האסלאם, כדי שתוכל להינשא לו. ואם לא, הוא יתנקם ביהודי מרוקו כולם. השמועה לנערה נמצאת במאסר בארמון המלך, ומתעקשת שלא להמיר את דתה, עשתה לה כנפיים. ובכל מקום שוחחו האנשים על גבורתה ואומץ ליבה. רבה הישיש של פס הובא אל מקום מאסרה של סוליקה ואמר לה כך: הידוע לך כי גזרות קשות מרחפות על יהודי מרוקו, ובכוכך להציל הרבה יהודים? כן, השיבה סוליקה בענוותכן, אף הנסיך בן המלך הודיע לי זאת. בחפץ לב הייתי מוסרת את דמי, את כל חיי, כדי להציל את אחי היהודים. אולם לא אחטא לאלוקיי, אפילו כדי להחיש ישועה למישהו. אמורנה לכבוד הרב, הוסיפה סוליקה ושאלה, המותר לו ליהודי לרמוס את מצוות התורה? הרב הישיש היה גאה בליבו לנוכח אמונתה הזכה והתאורה של בת ישראל. ביתי היקרה, הנה אסתר המלכה נישאה למלך אחשוורוש, וכפי שמסופר במגילת אסתר, על ידי כך באה תשועה לעם ישראל. כבוד הרב, השיבה סוליקה, נכון אמנם שאסתר נישאה לאחשוורוש, אולם אסתר לא נדרשה לבגוד בהשם אלוקי ישראל, הרי במגילת אסתר נאמר לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, ואילו אני, אמרה סוליקה, שהיא פורצת בבכי תמרורים, נדרשת לבגוד בעמי ובאלוקיי, הרי בן המלך דורש ממני להתאסלם. היו לא תהיה, קראה סוליקה בהתרגשות, מוכנה אני למות על קידוש השם. אשאר יהודיה. עמידתה האיתנה של הנערה הצעירה ודבריה הנרגשים הביאו את הרב לכדי דמעות, וברך את הנערה ויצא כלעומת שבה. גזר דינה של סוליקה נחרץ, היא קיבלה זאת בשוויון נפש ובשלווה גמורה, והכינה עצמה לרגע בו תקדש שם שמיים ברבים. שוב ניסה הנסיך לדבר על ליבה, שווינה בנפשך, מה מאושרת היא כאשר תקבלי על עצמך את דת האסלאם ותהי מלכת מרוקו. סוליקה עטמה אוזניה משמוע את דבריו ודחתה אותו מעליה בשעת נפש. ואכן, סוליקה השיבה נשמתה ליוצרה בקדושה ובתהרה. סוליקה הקדושה הובאה למנוחת עולמים בעיר פס ליד קברותיהם של שני הצדיקים והגאונים, רבי יהודה בן עטר ורבי אבנר הצרפתי. מאותו היום הפכה הנערה סוליקה לסמל של מופת וקדושה ליהודי מרוקו. על כל צרה שלא תבוא, היו משתתחים על קברה של סוליקה, ומיד היו נושאים. סיפורי מופתים מרטיטי לב מסופרים בפי יהודי מרוקו על הישועות והנפלאות שנעשו לאחר שהתפללו על קברה של סוליקה הקדושה. מעשה היה בנער יהודי שחלה אנושות, עד שטובי הרופאים נלאו למצוא לו מזור למחלתו והתייאשו מחייו. לקח האב את בנו החולה, מחוסר ההכרה, אל מקום קבורתה של סוליקה. הוא הניח את הילד ליד קברה, ובבכי תמרורים אמר, ריבונו של עולם, בזכותה של סוליקה הקדושה, שלחנה רפואה שלמה לבני החולה. לא עברו רגעים מועטים, והנער ששכב מחוסר הכרה החל להניע יד ורגל, פקח את עיניו ושאל את אביו, איפה אני? האב המאושר נשא את בנו בידיו ואץ לביתו לבשר את הבשורה המרנינה, הבן עברי. הרופא ששב למחרת היום לראות את שלום הילד נדהם למראה עיניו. מי הוא הרופא שחולל נס רפואי זה? שאל הרופא בהשתוממות. הידעתם שהיום נולד לכם בנכם מחדש? לא, השיב האב לרופא, לא רופא בשר ודם טיפל בילד. הקדוש ברוך הוא שלח ישועתו על ידי סוליקה הקדושה. ליל מנוחה, בריאות ושמחה על כולכם יקרים. שביעי של פסח חלף ואנו נזכרים בהשתלשלות העניינים. למחרת ליל הסדר, בבוקר יצאנו ממצרים. אבל עוד לא יצאנו לחופשי, כי עדיין פחדנו מפרעו. אחרי שישה ימים פרעו רדף אחרינו כדי להחזיר אותנו למצרים. וכתוב בתורה שפחדנו. ואז הגיע הרגע הגדול, חצינו את ים סוף, פרעו מאחורינו, אנחנו חוצים ופרעו תובע. ואין לו שום שליטה עלינו, אין מה לפחד. וזה מה שאנחנו צריכים בארץ ישראל, יותר מכל היום, שלא נפחד עוד מכל העולם. הקדוש ברוך הוא מלך העולם, והוא האדון. למה ים סוף באמת הפך בשבילנו ליבשה? כי ים סוף ראה שאנחנו היינו עבדים במשך 210 שנים, ואחרי שישה ימים, כשהגענו לחופי ים סוף, השתננו. בשבוע אחד, הגענו למדרגה הכי גבוהה, זה כלי וענווהו, אמרנו. כן, השתננו. אז אמר הים, בשבילכם גם אני מוכן להשתנות. האמונה והביטחון בהשם עושים אותנו חופשיים. ובסוף, בסוף היום השביעי של פסח, אנחנו כבר חוגגים את הגאולה העתידית בסעודת המשיח. בשבח והודיה להשם, אנו מסיימים בזאת את סדרת הסיפורים לפסח. והיא רצון שנשחית את כל המכשולים ואת כל החמץ והפירורים שמפריעים לנו לראות את האור הגדול שבאהבת תורת ישראל, באהבת עם ישראל ובאהבת ארץ ישראל. ולילה טוב מענת.